כ"ז חשוון בשנה פשוטה. מתחילים את החלק האחרון, קונטרס אחרון, שהוא מתחיל בדף קנ"ג עמוד א', במילים להבין איך הקורא בסיפורים מעשיות. השיעור מסתיים סיום הקטע בעמוד הבא, קנ"ג עמוד ב', במילים קדם השם דווקא.
קונטרס אחרון על כמה פרקים. כותב אדמו"ר הזקן כהקדמה לחלק הזה, עיין בליקוטי אמרים חלק א' פרק מ', כדי להבין, ללמוד את האיגרת הזו, את הסימן הנוכחי שאנחנו לומדים היום, צריך להקדים ולעיין מה כתוב בליקוטי אמרים בחלק הראשון פרק מ'. מה כתוב שם? נחזור נקודה אחת שהיא תהיה נוגעת למה שאנחנו הולכים ללמוד עוד מעט. באיגרת הקודש, סליחה, בלקוטי אמרים, בפרק מ', בסיום הפרק, מגדיר אדמו"ר הזקן, מהי ההגדרה של אהבת השם ויראת השם. כפי שזה נקרא, דחילו ורחימו. אומר אדמו"ר הזקן שם, שדחילו ורחימו נקראים גדפין. מה זה גדפין?
כנפיים.
מה אנחנו לומדים מהדימוי של כנפיים? אז הוא אומר, בוא נראה מבחינה הלכתית. יש לנו עוף, יש לנו ציפור. יש את הראש שלו, את הגוף שלו, את הכנפיים שלו. בוודאי שעוף שלם, צריך שיהיה לו את הכל, את כל החלקים. עכשיו, אם אדם בא ורוצה לשחוט עוף, אז כמובן שאם העוף חלילה טרף, אבל כשהוא חי, אבל חסר לו כרגע איזה איבר חיוני, אז הוא נחשב טריפה, אז הוא אסור לשחוט אותו, אסור באכילה. מה דינם או הגדרתם של הכנפיים? אז לשונו של אדמו"ר הזקן, שהוא מביא בפרק מ', מביא את ההלכה שכתוב, ניטלו אגפיה כשרה. אם נשברו, נפלו, ניטלו, זאת אומרת, אין לה כנף, היא קשרה, העיקר הוא ראשו וכל גופו. והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו. מה התפקיד של הכנפיים? לפרחה בעוף, כדי שהעוף יוכל לפרוח כלפי מעלה. מה זה בעבודת השם? חוזרים כך, אתה מקיים מצוות ויש לך תוך כדי הקיום אהבה ויראה. תדע לך שאת עיקר הפעולה, בלשון החסידות זה נקרא, לעשות איחוד עליון בעולמות עליונים על ידי הקיום. מה פועל בעיקר את העניין? הקיום בפועל. זה שבפועל אתה מקיים, במעשה בפועל, זה שבדיבור אתה מוציא מילים ואומר את התפילה וכדומה, אתה פועל את העניין. בוודאי שאם יש לך ביחד עם העשייה וביחד עם האמירה, דחילו ורחימו, יש לך בזה אהבה ואירה, אז פרחה לילה, זה מרומם את העניינים יותר. אבל זה לא שהאהבה ואירה היא פועלת את העניין. אהבה ואירה לבד זה כמו עירור לבד, מחשבה לבד, לא מספיק. צריך שיהיה עשייה ממש. זה נקודה, ככה, נקודה אחת מפרק מ', כמו זה כן כותב לנו פה, לעיין בנקודה הזו, כהקדמה ולפני שאנחנו מתחילים ללמוד את הפרק הנוכחי פה בקונטרס אחרון. עכשיו נראה את זה מבפנים מה אומר אדמו"ר הזקן.
אני אראה במקרה הזה זה גם הכוונה?
כן. שואל אדמו"ר הזקן שאלה, להבין איך הקורא בסיפורי מעשיות שבתורה הוא מקושר בחוכמה הילאה. צריך להבין איך יכול להיות שאדם שקורא בסיפורי התורה, מה זה נקרא הוא קורא בסיפורי התורה? הוא יושב וקורא למשל את חומש בראשית. סיפורי התורה, מה קרה עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, עם השבטים, יושב וקורא. זה תורה. וכשאדם לומד תורה, הוא מקושר בחוכמה עילאה, בחוכמה העליונה של הבורא. שאלת השאלה, איך נוצר הקשר שבין היהודי שקורא בסיפורי התורה לחוכמה הילה? ונסביר את השאלה. כשיהודי לומד לא קורא את סיפורי התורה. כשהוא לומד, הוא לוקח ולומד עניין שהוא צריך להעמיק בזה, לאמץ את המוח שלו, להבין עניין מסוים. אז אנחנו מבינים שהוא מקושר על ידי זה בחוכמה העליונה. מדוע? אדמו"ר הזקן כתב בפרק החמישי, בפרק ה' בתניא, הוא כותב שכשאדם לומד הלכה מסוימת בשולחן ערוך, אז בעצם הוא לומד כרגע את חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ככה הלשון, שכשיתום ראובן כך וכך, דרך משל, ושמעון כך וכך, למשל אם אדם לומד הלכה מסוימת בכל של משפט ששני אנשים מתווכחים ביניהם, אתה לומד את ההלכה שיהיה הפסק ביניהם כך וכך, אז בעצם מה אתה לומד? הוא אומר, כשאדם יודע, הוא משיג בשכלו פסק זה, אז מה בעצם הוא משיג בשכלו? רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מובן, כי אתה לומד עם חוכמה, אתה מבין דברים, אז אפשר להבין שחוכמת האדם, אומנם הוא מוגבל, אבל הקדוש ברוך הוא הרי צמצם את חוכמתו לתוך סיפורי, לתוך הלכות התורה, אז כשאדם לומד את החוכמה הזו, הוא מתקשר בחוכמה האלוקית. אבל כשאדם קורא סיפור, אז אין ספק שהסיפור מכיל בפנימיות שלו עניינים הכי עמוקים. זה ברור. אבל כשאדם קורא את הסיפור, הוא לא רואה את הדברים העמוקים, הוא רואה סיפור. זה נראה לו כסיפור, ממש הוא מדמה את זה בעיניו הקטנות, כאילו קרה לו ולמשפחתו, זה נראה לו אותו דבר. הוא מסתכל על אברהם אבינו, על יצחק או על יעקב, כאדם כמוהו, והוא רואה בסיפורים כסיפורים רגילים. תן למשל אולי דוגמה מסוימת שמופיע גם בתניה. גם זה בחלק הקודם בתניה. בפרק מימי בתניה נביא דוגמה. כמו זה כמת פרק מימי בתניה מדבר שיש שתי דרגות ברחמים האלוקיים. יש רחמים שהם מוגבלים, ויש רחמים שקורא לזה רחמים רבים, שזה דרגת רחמים שהיא ללא גבול והיא ממשיכה פה למטה הרבה יותר מאשר רחמים רגילים. שם הוא מסביר בתניה שיעקב אבינו כידוע שאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, אברהם הוא כנגד חסד, יצחק הוא כנגד גבורה, ויעקב הוא כנגד מידת הרחמים. אז יעקב שהוא בעצם מסמל את מידת הרחמים, הוא ממשיך לנשמות ישראל רחמים. ככה הוא מסביר שם. איפה התורה מספרת לנו את הרעיון העמוק הזה שיש רחמים, יש נשמות ישראל וממשיכים להם רחמים? איפה זה כתוב? אז הוא מסביר שזה כתוב בסיפור בתורה. יש סיפור בתורה שכאשר יעקב פגש את רחל, הפסוק אומר וישק יעקב ורחל. אז שם מסביר אדמו"ר הזקן שרחל זה כנגד כנסת ישראל, עם ישראל נקראים רחל, ויעקב זה מידת רחמים, זה רחמים הרבים, רחמים עליונים, ויעקב זה מידת הרחמים, המשיך רחמים על נשמות ישראל. עכשיו, מי שקורא את הסיפור, אז הוא לא רואה בזה את הסיפור. עד כדי כך שיש אמרה חסידית שאומרת, למה כתוב הישק יעקב לרחל ויב, הוא בכה, מה הוא בכה? אז יש כאלה שאומרים, למה הוא בכה? כי הוא, לא, הוא אמר, במשך הדורות לא יבינו את ה... את הפעולה, לא יבינו את זה נכון, הם יחשבו מחשבות לא נכונות על הפעולה הזו, ולא יבינו שזה המשכת רחמים רבים על נשמות ישראל, ככה. זאת אומרת, יש כאן משמעות עמוקה, אבל כדי להבין את זה צריך ללמוד פרק ממי בתניה, ולהבין מה זה וישק יעקב לרחל. עכשיו, היהודי שקורא את סיפורי התורה ולא מבין את העומק של זה, אז זה נראה לו סיפור. שואל אדמו"ר הזקן להבין, איך הקורא בסיפורי מעשיות שבתורה הוא מקושר בחוכמה עילה. אתה קורא סיפור ואתה לא רואה את העומק של זה, ואתה מקושר כרגע לחוכמה עילה. איך נוצר הקשר? כדי להבין את זה, זה אומר על פי מה שכתוב בכוונות דף ט"ז עמוד ב', אז אומר שם הדבר כזה: כמו שהאדם עוסק למטה, כך דיוקן האדם העליון למעלה. אבל אומר שם בכוונות דבר מדהים, אומר תדע לך שיש בנשמה את החלק שנמצא בתוך הגוף. החלק שנמצא בתוך הגוף זה חלק קטן, חלק מצומצם. יש את החלק, את שורש הנשמה, שהוא נשאר למעלה. איפה למעלה? בעולמות עליונים, בספירות העליונים. ידוע בחסידות מבואר שכל 10 ספירות בכל עולם יש לזה כינוי במילה אחת, אדם. אדם, או לפעמים קוראים לזה פרצוף, שיור, כל מיני ביטויים שהמשמעות קומה שלמה. קומה שלמה זה נקרא אדם. יש האדם למטה, זאת אומרת הנשמה, מה זה נשמה? נשמה כתוב בפרק ג' בתניא שזה 10 כוחות הנפש, שכל ומידות. יש את האדם למטה, הנשמה כפי שנמצאת פה למטה, ויש את האדם, דהיינו את חלק הנשמה, כפי שהיא נמצאת למעלה. כתוב בכוונות שכשאדם עוסק פה למטה בעניין של תורה, אז לא רק החלק הזה של הנשמה פה למטה, אלא זה כמו חוט שקשור מפה לשם. כשאתה מזיז פה למטה את החלק התחתון של החוט, אז אתה מיד משפיע גם על חלקו העליון. אז הנשמה בעצם חלקה העיקרי של הנשמה, שהיא נמצאת למעלה, שזה נקרא אדם העליון, אז זה נקרא דיוקן האדם העליון למעלה, הוא עוסק גם כרגע באותו חלק בתורה. אפילו שאין לו מודעות לכך. אבל החלק העליון, הוא מבין את עומק הדברים שיש בסיפור. החלק התחתון, הוא רואה רק סיפור. אז אומר, אדמו"ר הזקן, על פי זה מובן, שכשאדם קורא מסיפורי מעשיות שבתורה, אז הוא מקושר לחוכמה העליונה. הוא לא מקושר באופן ישיר שהוא כרגע על ידי ההבנה שלו. אבל מכיוון שהדיוקן העליון מקושר ולומד, אז דרך זה גם החלק של הנשמה שנמצאת בגוף גם הוא מקושר. ככה, על פי זה אפשר להבין מה פועל אדם שלו קורא סיפורי. אבל אדמו"ר הזקן מיד מדגיש ואומר, וכן יש לומר, מתי יהיה נכון לומר את זה? לומר את מה? שהפעולה הזו מתחברת לחוכמה אלה רק בגלל שהדיוקן העליון גם הוא מקושר כרגע. זה בהירור עוד באותיות הכתובות. זה הכל נכון כשאתה קורא את סיפורי התורה, אתה שוכב על הספה, קורא את הסיפורים, או יושב ליד השולחן, קורא בעיניים, מסתכל, קורא את המילים, מהרר במחשבתך מה אתה קורא, אבל אתה לא מוציא שום דבר במילים, בפה, אתה רק קורא ומהרר במחשבה. אם זה רק באופן כזה של הירור באותיות הכתובות, אז זה יהיה נכון לומר שהקשר שנוצר בשעת מעשה עם החוכמה העליונה זה רק בגלל שגם הדיוקן העליון שלו כרגע עסוק.
הדיוקן זה הדיוקן של האדם,
של האדם הזה, כן, זה אותו
גם ללא הבנתו. גם ללא הבנתו.
הוא קורא את הסיפור, אז הוא מבין מה הוא קורא. הוא קורא סיפור.
אבל הוא לא מבין את ה...
נכון, בתורה שבכתב זה גם ללא הבנתו.
ואם אנחנו שומעים ולא קוראים...
אותו רעיון, אותו רעיון, אותו רעיון, מה שאתה שאלת, אם שומעים ולא קוראים, זה בדיוק אותו רעיון. אולי נרחיב במה ששאלת, מה שאתה נגיד זה אחר כך, ונגיד זה כבר כרגע עכשיו. יש לנו בחסידות, ופה באיגרת הזה, בחלק הזה, בפרק הזה, כמה פעמים זה יופיע, פעם כתוב את הלשון הירור, פעם כתוב את הלשון מחשבה. מה ההבדל בין מחשבה לבין הירור? אז כתוב שבדרך כלל במחשבה, ככה גם זה היה הופיע כמו בתניא, באיגרת הקודש, היה לנו אחד האיגרות, זה היה כתוב, שבמחשבה יש לנו 3 דרגות. יש מעשה שבמחשבה, יש דיבור שבמחשבה, ומחשבה שבמחשבה. מה ההבדל ביניהם? אם אתה חושב על אותיות כתובות, מקביעים את הספר תורה ואתה רואה את האותיות וחושב על האותיות, זה נקרא מעשה שבמחשבה. אם אתה שומע מישהו שמדבר ואתה חושב על המילים שאתה שומע, זה נקרא דיבור שבמחשבה. וכשאתה חושב את הרעיון, לא בגלל שאתה רואה אותיות או שומע, אלא אתה חושב בינך לבין עצמך על נושא מסוים, זה נקרא מחשבה שבמחשבה. מה זה הירור? בדרך כלל שכתוב הירור, הכוונה היא שאתה מהרר בדבר שקשור, או שאני מהרר לפני שאני הולך לדבר, אני מהרר מה אני רוצה לומר, או שאני מהרר מה שאני רואה בעיניים או שומע מבן אדם. הירור זה סוג מחשבה שקרוב וקשור לעולם הדיבור. מחשבה, כשאומרים מחשבה, כוללים את כל הרמות, גם רמות גבוהות יותר, שהם נקראים מחשבה שבמחשבה. על כל פנים, כשאתה שאלת קודם, כשכתוב הירור באותיות הכתובות, אז או הירור באותיות הכתובות, או הירור, המילה הירור כולל גם הירור באותיות הנשמעות. זה גם נקרא הירור. אז כשאדם רק מהרר, אז נחזור למה שהוא אומר, אז הוא מקושר בחוכמה הילאה, רק בגלל שהדיוקן העליון מקושר.
מה זה בנירור?
אמרתי, המילה מחשבה היא כוללת יותר, והיא כוללת גם מחשבה שבמחשבה שהוא לא קשור. אולי בהמשך אנחנו נראה, בוא לא נקדים, נגיע עוד מעט, אני אשלים את הרעיון הזה, בוא נלך לפי הסדר. אבל הדיבור, אבל אם אדם קורא אותיו סיפורי התורה, אבל הוא לא קורא את זה רק במחשבה, לא רק שהוא מערר על מה שהוא קורא, הדיבור פשוט הוא אומר את המילים, הוא קורא בדיבור, מוציא קול, זה הרבה יותר חזק. יש לומר, דבוקע וסליק, המילים שאתה אומר בוקע את כל העולמות ועולה עד לאן, זה כבר תלוי באיזה רמה נמצא האדם המדבר. או לאצילות ממש, או לבריאה, בדחילו ורחימו שכליים, או ליצירה, בדחילו ורחימו טבעיים. נסביר מה אנחנו קוראים. תלוי איזה רמה אתה. אם אתה צדיק, וצדיקים ידוע שההתבטלות שלהם לבורא עולם, כמו שאנחנו מכירים את הביטוי, כמו מרכבה שבתהילה לרוכב, הם נמצאים בכזו דביקות לאלוקות, אז אפשר לומר שהלימוד שלהם בוקע עד לאצילות, עד לרמה הכי גבוהה. אם זה אדם שהוא ברמה יותר ממוחה, אבל הוא גם ברמה גבוהה, שאצלו זה נקרא דחילו ורחימו, יש לו אהבה ואירה, אבל אהבה ואירה אצלו זה שכליים, מה זה שכליים? זה נבע כתוצאה מתבוננות עמוקה במושגים אלוקיים, התבוננות שעוררה אצלו רגש של אהבת השם ואירת השם וכדומה, אז הוא לא ברמה של צדיק כמו מרכבה, אבל הוא גם ברמה אלוקית גבוהה, אז זה בוקע עד לבריאה. בוקע זה חודר. או ליצירה, בדחילו ורחימו טבעיים. אם הוא אדם שאצלו אהבה ואירה היא לא כתוצאה מהתבוננות עמוקה, אלא זה טבעיים, כי כל יהודי יש לו בטבעו אהבת השם ואירת השם, ואת זה הוא הצליח לעורר, אז זה בקעד עולם היצירה. ואם גם זה לא, הוא במקרא, מה זה במקרא? הוא רק קורא את המילים, אפילו אין לו שום רגש, לא אהבה ואירה טבעיים ולא אהבה ואירה שכלים, שום דבר, אז זה גם פועל. עצם הדבר שהוצאת את המילים מהפה, סליק מעולם הזה, זה מתרומם מהמצב של עולם הזה ליוד ספירות העשייה, זה עולה לפחות לעולם העשייה, עולם העשייה הרוחני, משום דבקע אווירין, או כמו בנוסחאות אחרות דבקע ריקין, זה בוקע, בוקע ועולה. זה הכל כשאתה מוציא את זה במילים. אתה מוציא את זה במילים, המילים חודרים, הם עולים, הם מתרוממים. עד איפה הם מתרוממים? תלוי כבר באיזה רמת רגש יש לך, או אפילו אם אין לך בכלל רגש, עצם הדבר שאתה מוציא את זה במילים. כאן יש הגעה של הרבי, שאפשר להסביר את ארבע האופנים שהוא מביא כאן, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אולי באופן קצת שונה, שזה לא תלוי ברמת הרגש של האדם, אלא זה תלוי מה הוא לומד. אם הוא לומד קבלה, אז זה מתפשט רק עד הצילות. אם הוא לומד תלמוד, זה דברים שלמדנו כבר בטניה פעם, אם אתם זוכרים. אם הוא לומד תלמוד, אז זה מתפשט עד לבריאה. אם הוא לומד משנה, אז זה יצירה, ובמקרא, מקרא הכוונה, בחלק שנקרא, אז זה יורד עד למטה מטה, עד לעשייה. כל פנים, איך שלא נסביר, זה הכל כשאדם מוציא את זה בדיבור. והוא לא משאיר את זה רק בהירור. כי אם זה יישאר רק בהירור, אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, זה חייב לעבור דרך העניין שהדיוקן העליון שלו גם מתחבר. כאן, לכאורה, אדמו"ר הזקן סיים להסביר עניין אחד. הסביר לנו את ההבדל בין לימוד בהירור ללימוד בדיבור.
זה פער אדיר.
מה?
זה פער אדיר.
נכון, ודאי, פער אדיר גדול מאוד. בהמשך נבין למה באמת הדיבור פה יהיה.
יש הבדל בשבת. מה קורה בשבת? מה העלייה של...
בליגת העל.
זה פשוט, אדם לומד, אז זה פועל את העניין. על שבת יש פעולות אחרות, נזכיר את זה בשורות הבאות.
מה עם זה שאנחנו פעם דיברנו, הרי זה שלומד בתנ"ך באוניברסיטה? בשביל...
תורה.
לא בשביל תורה, בשביל...
השכלה...
ידע כללי.
המאור שבא מחדירו בסופו של דבר למוטב.
הוא
לומד תורה, והמאור שבתורה יחזירו למוטב בעזרת השם.
מה שהדרגה שהוא לומד...
דברי תורה אינם מקבלים תרומה.
ב-A.
אומר הדמור הזקן, מה שכתוב בזוהר, חלק ג' דף ק"ה, דהירור לא אביד מידי, שואל הדמור הזקן שאלה, כתוב בזוהר, שעירור לא פועל שום דבר. והיינו, כשאומרים שעירור לא פועל שום דבר, אפילו לטעב, אפילו עירור חיובי גם לא פועל שום דבר. עיין שם ובדף למדע לפעמוד ב', מה כתוב שם בזוהר? אז מעניין, כתוב בזוהר, נראה שתי ציטוטים מהזוהר. החלק הראשון שהוא מביא כאן, זה מה שכתוב בזוהר חלק ג' דף קופי. שם בזוהר מדבר אדמו"ר הזקן, מדבר רבי שמעון בר יוחאי, שיש, מדבר בהתחלה על חג. כתוב שם שבכל החגים צריך לעשות מעשים חיוביים, צריך לדבר מילים חיוביים כדי לקדש את החג. הוא אומר שם ביטוי חריף, הוא אומר, ומן דאמר, מי שאומר, דלא בעיה עובדה, מי שאומר שלא צריך מעשה בכולה, שלא צריך לעשות מעשה בכל החג, או מילין לאפקלון ולמה בת קלה בהו, מי שאומר שלא צריך להוציא, לא בדיבור ולא במעשה, טיפח רוחי. עד כדי כך אומר ביטוי חריף. אחר כך הוא ממשיך בקטע הבא, אומר, הוא מספר שם הסיפור, שרבי יוסי ורבי יצחק הלכו בדרך. שאל רבי יוסי את רבי יצחק שאלה. כתוב, וקראת לשבת עונג. לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך. שאל רבי יוסי ואומר כך, מעשות דרכיך שפיר, אתה עושה מעשה, אני מבין. מה כתוב אבל בהמשך הפסוק? ממצוא חפצך ודבר דבר. אז הוא שואל, ודבר דבר, מהי גריעותה ולשבת? מילא אני עושה מעשה אסור בשבת, אני עושה מלאכה אסורה בשבת, אז אני מחלל שבת. אבל אם אני מדבר דיבור לא ראוי בשבת, מה זה גריעותא לשבת? איזה חילול שבת יש בדיבור? ממתי יש חילול שבת בדיבור? יש חילול שבת רק במעשה. אמר לי, אומר רבי יצחק לרבי יוסי, ודאי גריעותא הוא. בוודאי אם אדם מדבר בשבת דיבור שאסור לדבר, זה גורע את השבת. למה? דלית לך מילה ומילה דנפיק מפומה דברנש, אין לך אף מילה שיוצאת מפה של בן אנוש, דלית לי קלה וסלקה לאילה. זה פשוט עולה, זה פועל, כל מילה. אז אם אתה מדבר מילים של חול בשבת, אז אתה גורם לחלל את השבת. סיום הקטע נוגע לעניינינו, בגין כך, אומר הזוהר, הוא למסקנת הדברים, הרהור מותר, אבל להרהר בשבת אין איסור. מה הייתה אימה? מה הסיבה? בגין דהירו לא אביד מידי. הירו לא גורע כלום, ולא איתה בדמיני קלה ולא סליק. אז זה כתוב בזוהר, שאדמור הזה כן מצטט לנו, זה הלשון פה. מה שכתוב בזוהר לג' דף קופי, דהירו לא אביד מידי, זה סיום העניין. אז לכאורה, הוא מדבר על הירו שלילי. אבל אומר אדמור הזה כן, אם נראה את רצף הדברים, שלפני זה הוא דיבר, על פעולה חיובית שצריך לעשות. מעשה חיובי ודיבור חיובי. אחר כך הוא מדבר על השלילי, אז אם בשלילי הוא אומר שעירור לא פועל כלום, מזה אתה גם מבין, אפילו לטב. מה זה לטב? שגם בצד החיובי, עירור אין לו שום משמעות. לא לשלילי וגם לא לחיובי. ואדמו"ר הזקן שולח, אומר, עיין שם, עיין שם הוא מתכוון, למה צריך לעיין? כי אם תראה את רצף הדברים, תראה שהוא מדבר בהתחלה על הצד החיובי, ואחר כך על השלילי, מזה תבין, כמו שכרגע הסברנו. הסברנו קודם, הרהור זה נקרא שאתה חושב במחשבה שלך מה לדבר או מה לעשות. ניתן דוגמה מעשית. בשבת אסור לעשות מלאכה, למשל לכתוב. כתיבה בשבת זה מלאכה. ואם אדם מהרר במחשבתו שהוא רוצה לכתוב כך וכך, מתכנן במחשבתו, לא בדיבור, מתכנן במחשבה מה אני אכתוב כך וכך, מבחינה הלכתית אין בזה בעיה. בדרך חסידות כתוב שגם זה לא לעשות, אבל מבחינה הלכתית אין בזה בעיה, זה נקרא שעירור מותר. הוא שולח אותנו לעוד מקום בזוהר, ובדף למד א' עמוד ב', גם שם בקטע הזה בזוהר, בדף למד א' עמוד ב', מה שם כתוב, אני קצת שם שתי שורות, אומר ככה, בעובדה דלתתה, כשאדם עושה מעשה פה למטה, איתר עובדה לילה, מיד זה משפיע, מעשה למעלה. אי עובדה דלתתה היא בקדושה, אם המעשה פה למטה זה בצד קדושה, איתר קדושה לילה, אז זה פועל קדושה למעלה, ואתי בשר יעלי, ואז הקדושה שורה על המעשה, והתקדש בי, ואי הוא הסתב לתתה, ואם המעשה פה למטה הוא מסואב, דהיינו, מעשה שלילי, אית הרוח מסעבות הלילה, אז זה פועל רוח של תומה, ואתיה ושר יעלי ויסתב בי. אבל אם זה הירור מובן מהדברים, הירור לא פועל שום דבר. רק דיבור, רק מעשה. לפי זה נשאלת השאלה,
למה
אז למה אתה אמרת קודם? שאדם מהרר זה גם פועל. הנה אדם מהרר בסיפורי מעשיות שבתורה אמרנו קודם, אז מיד זה שולח מסר לדיוקן העליון, ומיד הדיוקן העליון מהרר כמוהו, והוא מיד מחבר אותו לחוכמה עילה עם כל מה שאמרנו קודם. הוא הסביר שבדיבור זה יותר, אבל לא שללנו בקטע הקודם את מושג העירור, רק אמרנו שזה לא ברמה של דיבור. אבל גם עירור פועל, שואל אדמו"ר הזקן, הרי בזוהר בשתי מקומות שציטטנו, שם כתוב שעירור, אפילו עירור חיובי, לא פועל.
אז למה כתוב עירור העבירה קשים מהעבירה?
מה?
עירורי העבירה.
זה מסיבה אחרת, זה לא... ודאי שאדם צריך לתאר גם את הלבוש הזה. יש לומר, עונה אדמו"ר הזקן, את התשובה. ומסביר לנו מה זה נקרא שעירור כן פועל, ומה זה נקרא שעירור לא פועל. אל תחשוב עירור לא פועל, הוא פועל. שאלה מה הוא פועל. וכאן הוא יסביר בקטע האחרון. יש לומר, דהיינו, אתה יודע מה עירור לא פועל? להתארה לאלה שיומשך משם לתתמוס. עירור לא פועל שיומשך לך גם למטה. נקדים עוד משפט. יש מושג שלמדנו הרבה פעמים. בהתארות הדלת, אתה
בהתארות
הזה לאלה. אתה עושה וידאו. אתה עושה פעולה פה למטה, אתה מעורר שמלמעלה ימשיכו לך שפע ופעולות וכו' וכו'. הפעולה הזו שהמעשה שלך גורם שימשך מלמעלה, זה במעשה. בדיבור גם, אמרת בדיבור בקול, זה ימשיך גם למטה. בעירור, העירור פועל עולה למעלה, אבל זה לא מספיק כדי שזה גם יגרום להמשיך לך שפע פה למטה. רק מחשבתו נשארה למעלה, נשארה שם. וזה ממשיך ומוסיפה שם אור גדול, זה לא שזה לא פעל כלום. ודאי, אדם שאפילו מערר, אז המחשבה שלו עולה לעולמות עליונים, והיא מוסיפה אור גדול בעולמות עליונים, בתוספת וריבוי האור באצילות, על ידי מקרא ומצוות מעשיות שבעשייה. אם אדם עושה מעשה, הרי ודאי הרי הוא ממשיך אור גדול. אם אדם אומר דיבור, ממשיך אור גדול, אם הוא חושב, הוא גם פועל אורות עליונים למעלה. אל תזלזל בהירורי קדושה שאתה מערר, או שאתה קורא אותיות של סיפורי תורה רק במחשבתך, ודאי שזה פועל. שעיקר הייחוד הוא למעלה. אבל אם אתה רוצה פירות למטה, אם אתה רוצה לאכול מזה אחר כך, זה לא ירד מזה שום דבר. רק הפירות בעולם הזה, על ידי המשכת אור מעט מזהיר למטה, אם אתה רוצה שירד מזה פרי שימשך פה בעולם הזה, שיהיה מזה פירות, שהאור יומשך וישפיע גם אחר כך פה בעולם הזה, על ידי הדיבור ומעשה. דיבור יעלה למעלה וימשוך לך חזרה, מעשה יעלה וימשוך לך, הרהור יעלה וישאר שם למעלה. שאין כן מה שאין כן בהירור לא נמשך כלום, ולכן לא יצא ידי חובתו. זה גם ההסבר ההלכה שכתוב, למשל אדם צריך לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום ומשורבך וקרומך. אז אם אדם פותח את הסידור ומסתכל על המילים שמע ישראל, מהרר במילים שמע ישראל, ולא הוציא בפה שלו שום דבר, אומרת ההלכה, לא יצא ידי חובתו. זה היא מחלוקת בגמרא. מסכת ברכות מחלוקת בין שני המוראים, האם ערעור כדיבור דמי, או ערעור לאו כדיבור דמי. יש דעה שאומרת שערעור כדיבור דמי, למה? כי יש דעה שאומרת שהערעור, זה הרי ממש הנשמה של הדיבור, מה אתה מערר? אתה הרי, זה הרי הלב של הדיבור. אז יש דעה שאומרת ערעור כדיבור. הדעה אחרת אומרת לא, צריך דווקא דיבור. ההלכה נפסקה שערעור לאו כדיבור דמי. ואם אדם רק מערער, לא יצא ידי חובתו. מה פרוש לא יצא ידי חובתו? יש לו חובה, ואם הוא רק מערער, הוא לא יצא מהחובה שלו. הוא עדיין חייב. מה הוא חייב, ומה הוא לא יצא מהחובה? מה שירדה נשמתו לעולם הזה. למה הנשמה שלו ירדה פה למטה? רק להמשיך אורות עליונים למטה. הנשמה שלך ירדה פה לעולם הזה כדי לשנות את העולם. נשמה שלך לא ירדה פה בעולם הזה רק בכדי שתעשה לך איזשהו רווח אלוקי בעולמות עליונים. אם בשביל רווח בעולמות עליונים, הנשמה יכלה להישאר שם. נשמה הרי ירדה פה לעולם הזה כדי לשנות את העולם. איך משנים את העולם? כשאתה מדבר מילים, אז העולם שומע. אתה מוציא מילים מהפה, גלי הקול מוליכים את האותיות, זה משפיע על העולם. אתה עושה מעשה, ודאי שזה משפיע על העולם. אתה רק מערר, זה נשאר בעולם רוחני. זה לא ירד למטה. כמו שכתוב בצחיים שר חבב, להמשיך אור. להמשיך אור פירושו זה התכלית. ולהמשיך אור אפשר רק על ידי מעשה, או על כל פנים דיבור. אבל להעלות ממטה למעלה, אם אתה רוצה רק לרומם, אז זה מה שלמדנו בתחילת הקטע, ציטטנו מפרק מם, ששם כתוב שאהבה ואירה זה כמו גדפין, כמו כנפיים, להעלות את התורה למעלה, ודאי להעלות למעלה זה המחשבה הטובה, היא מעלה את זה למעלה. בשביל להעלות למעלה מחשבה מספיק, להפך, מחשבה טובה זה הכנף הטוב ביותר לרומם למעלה, אבל בשביל להמשיך חזרה למטה זה לא יספיק. אבל לעלות ממטה למעלה הוא דווקא על ידי מחשבה טובה. דבלו דחילו ורחימו לא פרחה לילה, זה הציטוט שהיה לנו קודם לפרק.
כמו קהלת, בעל כנף יגיש דבר. אמרו מה זה דבר?
אבל כמו שכתוב בשער הנבואה פרק ב', והמחשבה טובה, זה ציטוט מה שכתוב שם בשער הנבואה, שמחשבה טובה משנה ופועלת את הכל. שואל עכשיו אדמו"ר הזקן שאלה על הקטע האחרון. מה אמרנו כרגע? שכדי לעלות למעלה צריך כנפיים. ציפור לא יכול לעלות למעלה בלי כנפיים. לפי זה מה צריך לצאת? שדברי תורה בלי מחשבה, בלי רגש, סתם אדם שאומר מילים בלי שום מחשבה, לכאורה זה נשאר פה. כן? מה קראנו קודם?
יהיה נראה
ועבר. מה קראנו קודם? אבל הדיבור, אמרנו, שתלוי. אם זה כמו צדיק, אז זה הצילות. אם זה אהבה ואירה שכליים, זה בריאה. אם זה אהבה ואירה טבעי, אם זה יצירה. ובמקרא, מה זה במקרא? אם אני קורא את המילים לבד, זה גם עולה. לא עולה להצילות, גם לא לבריאה, גם לא יצירה. אבל זה עולה לעשייה רוחה. לא עולה. אבל כרגע אתה אמרת שבלי כנפיים, בלי רגש, זה בכלל לא עולה. אז איך זה מסתדר מה שאמרנו קודם, שמילים לבד גם, זה גם עולה, אז הוא שואל, מה? אבל הוא אמר קודם בסיום הדירוג, שבמקרא, אדם שרק אומר מילים לבד בלי שום רגש, אפילו לא רגש טבעי, זה גם איכשהו מתרומם קצת. אבל כרגע אתה אמרת שבלוד החילו ורחימו, לא פרחה, זה בכלל לא עולה. אז הוא אומר, מה שכתוב דבקה רקיעים, מה שקודם קראנו שבאמירה לבד זה בכל אופן כן בוקע וכן עולה, והיינו אפילו בלא דחילו ורחימו, אפילו בלי אהבה נראה זה גם עולה. מניין אנחנו יודעים את זה? אז הוא אומר, במכל שכן, מדברים בתהילים. אם אתה מדבר דברים בתהילים, בשבת, כמו שאמרנו, ציטטנו קודם, אז או דברים בתהילים אפילו גם ככה, שדברים בתהילים זה ביטול תורה וכדומה, אבל דברים בתהילים עצמם הם, יש להם את הצד השלילי שלהם, לחת כמה וכמה בשבת. אז דברים בתהילים אמרנו קודם, ודבר דבר אמרנו, דיבור פועל. עכשיו, בדברים בתהילים יש אהבה ואירה? יש רגש? או שזה סתם דיבור, סתם קשקוש. ובכל זאת, זה פועל. אז אם דיבור שלילי, בלי רגש פועל, אז זה מידה טובה, מרובה, מידה טובה, דיינו, דיבורים של תורה בלי רגש, ודאי פועל. אז אם זה ודאי פועל, אז איך אתה אמרת קודם שבלי רגש זה לא עולה בכלל? לפני שנראה את התשובה, יש כאן בחצאי ריבוע, הגעה ששוללת את הדימוי לדברים בתהילים. כי כרגע אמרנו, אם דברים בתהילים בלי רגש פועל, אז הכל שכן דברים חיוביים. זאת אומרת כאן בחצאי ריבוע, זה אינו. אז זה אינו. הדימוי של דברים בתהילים הוא לא מדויק. למה? וגם שם יש איזשהו תאווה. אתה מדבר דברים בתהילים, מה, אין בזה רגש? אם לא היה בזה רגש, הוא לא היה מדבר. זה עמוס עם רגש. אז זה שזה פועל, כי יש לזה רגש. אבל אתה רוצה להוכיח מזה שזה בלי רגש בכלל? ובנוסחאות אחרות אין את הקטע הזה. על כל פנים, איך שלא יהיה, הרי זה ברור שכתוב... במקרא אתה רואה שאדם אומר מילים, כן? קורא תהילים ולא מבין מילה אחת. אם הוא איש פשוט, אז ודאי שזה פועל. איך שלא יהיה, גם אם לא יהיה לבזה כלום, הרי כתוב במפורש שבמקרא בקר הקין. ואתה אמרת קודם שזה לא עולה, אומר את דמות הזקן, בעולה תלוי לאן. אז דמות הזקן מביא כאן מושג קבלי, אבל נקרא לפחות המילים, אולי נגיד זה קודם בעל פה. אנחנו אומרים עולה, לאן עולה? לעולמות עליונים. מה זה נקרא עולמות עליונים? עולמות עליונים יש בהם, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, דיוקן. מה זה דיוקן? פרצוף. עץ הספירות, זה העיקר האלוקות. ואז מאוד זוכן, תדע לך שבעולמות עליונים יש גם עץ הספירות, שזה עיקר העולם. יש בעולמות עליונים דרגות נמוכות יותר שקוראים להם בקבלה היכלות, בתים. הן דרגות נמוכות יותר. זאת אומרת, כשאדם אומר מילים בלי שום רגש, וכתוב שזה עולה, אתה יודע לאן זה עולה? להיכלות, לבתים, לא לעץ הספירות. אתה רוצה שזה יעלה ויתחבר, שיהיה ייחוד עליון, שאומרים לשם ייחוד קוש אבריך ושכינתי, שזה ייחוד של עשר ספירות, חייב שיהיה בזה רגש. בלי רגש זה לא יתחבר. זה סיום הקטע. זאת אומרת, היינו, מה שכתוב שאמירה, מילים לבד פועלים, רקין דווקא. כתוב, תדייק במילים, הוא בוקע את כל הרקיים. מה זה רקיים? שהן ההיכלות והבתים, ולא בגוף האדם העליון. וכל שכן, בנפש רוח נשמה, אפילו באדם בעשייה, אפילו בפרצוף הכי נמוך של עולם העשייה הרוחני, בעשר ספירות, שמיו ספירות, אורות וכלים, שזה יותר גבוה מהיכלות של אותו עולם. אז גם לשם זה לא יעלה. וזהו שכתוב בתיקונים, דבלו דחילו ורחימו, לא יחלה לסלקה ולמייקם, קדם השם דווקא. תדייק במילים, הוא לא אומר שם בתיקונים שבלי תחילו ורחימו, זה לא עולה בכלל. הוא אומר, זה לא עולה קדם הוויה.
לפני השם.
לפני השם, מה זה לפני השם? לעשר ספירות, לשם זה לא עולה. אבל להיכלות ולבתים, לדרגות נמוכות יותר, זה כן עולה.